אנחנו בספר אורות, בישראל ותחייתו, בפסקה למד א', עד כמה שאני זוכר, בעמוד ממה, במעדורת מוסד הרב קוק. כן. טעות גדולה. היא. ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל, וחפצים הם בדמיונם להשוות את העניין האלוהי הזה המיוחד באופי הישראלי לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה, ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות. כלומר, יש אצל העמים, באירופה במיוחד, מושגים נבדלים של מצד אחד הדת, מצד שני האומה. במיוחד מאז המהפכה הצרפתית, הדת הפכה להיות עניינו של הפרט. כן? אין המדינה מתערבת בענייני הדת, אבל הדת אינה מתערבת בענייני המדינה. זה לא לגיטימי. כלומר, זאת השתלטות לא לגיטימית שאנשי הדת יתעסקו בענייני המדינה. האמת, שהרעיון הזה אומנם החריף עם המהפכה הצרפתית, אבל הוא ביסודו משהו קדום יותר. זאת בעצם הנחת יסוד של הנצרות מלכתחילה. כן? כמו שאמר ישו, תנו לקיסר את אשר לקיסר, זה נכון, השיבו אל הקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, במילים אחרות, אלוהים לא מתעסק בפוליטיקה. אלוהים מתעסק בנשמות, מתעסק במוסר פרטי, מתעסק ברוחניות, אבל הוא לא מתעסק בענייני פוליטיקה. הפוליטיקה זה מלוכלך. הפוליטיקה זה דבר שאין לו תיקון. תן את זה לרשעים, הם יטפלו בזה. כן? זאת הנחת היסוד הנוצרית הקדומה. אז זאת אומרת שהחברה המודרנית בעצם רק יישמה הנחה תיאורטית שהייתה ביסודה של הנצרות. עכשיו, השאלה היא, האם היהדות היא דת או לאומיות? אם היהדות היא דת, אז יש מושג של יהודי חילוני. יש החילוני, יש הדתי. כי היהודי הדתי זה יהודי עם תוספת. לא רק שהוא יהודי, הוא אפילו דתי. שזה באמת בעיה. כלומר, איך יכול להיות שהוא דתי? זה דבר שצריך אולי לטפל בו. צריך להתחשב בצרכים שלו, לתת לו אולי תפילין ומאכל כשר, כי יש כאלה שיש להם סוכרת, אז אסור להם לאכול מאכלים עם סוכר, הם צריכים אינסולין. אז יש כאלה שהם דתיים, זה המחלה שלהם, זה שהם דתיים, אז הם זקוקים לחפצי דת, המחלקה לסיפוק צורכי דת של ההסתדרות. אז, אבל זאת העמדה. האמת היא, אם נדבר על חוויה אישית, אני כשהייתי בחוץ לארץ, לא הכרתי את המושגים של דתי וחילוני, למרות שהיו לזה מילים בשפה שדיברתי שם, נחשו איזו. אבל אצל היהודים לא היה ברור בכלל שיש מושג כזה של דתי וחילוני. כלומר, חלוקה עקרונית כזאת. אלא, היו דרגות משתנות של שייכות לקיום המצוות. יש כאלה שמקיימים הרבה מצוות, יש שמקיימים מעט מצוות. נביא לכם אולי כדי להמחיש את הדבר יותר. יש היום בפריס ובנותיה כ-50 בתי ספר יהודים. אדיר, נכון? 50 בתי ספר יהודים. כל בתי הספר הם דתיים בדרגות משתנות. יש כאלה מאוד, יש כאלה מעט. לכולם יש זיקה כלשהי אל החיים הדתיים באיזושהי צורה, בית הכנסת או משהו. מקרוב או מרחוק. יש רק בית ספר חילוני אחד, והוא בית הספר של ילדי השליחים, ושל השגרירות הישראלית וכדומה. כן? כי זה מושג שלא, כלומר, אבל בקהילות הקהילות היהודיות הוותיקות של חוץ לארץ, לא ידעו שיש בכלל דבר כזה, יהודי שלא שייך אל בית הכנסת. גם היהודי הקומוניסטי, אם הוא ירצה לעשות אספה של הקומוניסטים של הקהילה, אז הוא יאסוף אותם בבית הכנסת או במועדון של בית הכנסת. יש תמיד איזושהי שייכות כלשהי. לכן אפשר לומר שהחלוקה הזאת דתיים לחילונים היא חלוקה אירופאית, זרה לרוח היהדות, אבל השאלה היא, האם היהדות לפי זה היא דת? גם זה טעות. היהדות איננה דת. כי אם הייתה דת, היית מוצא יהודים בין כל האומות. אבל היהדות היא אומה. הרי הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אז אם הוא בחר בעם ישראל, אז אנחנו ישות מדינית, פוליטית, כך שההבחנה, ההפרדה הזאת, בין מושגים של דת ואומה, היא הבחנה מלאכותית. עד כאן מובן?
אגב,
כן, כן. עכשיו אני רוצה פה אולי להסביר שלושה דגמים של יחסים בין קודש וחול מצויים בעולם. אני רוצה לדבר על התפיסה הנוצרית-מערבית, התפיסה היהודית והתפיסה המוסלמית. זה שלוש תפיסות שונות לגמרי. בתפיסה הנוצרית, ענייני הדת הם הקודש, וענייני המדינה הם החול. ואין שום קשר בין הקודש לבין החול. זו התפיסה הנוצרית הקלאסית, שהיום היא גם נחלתה של אירופה החילונית. התפיסה המוסלמית אומרת את ההפך הגמור. באסלאם, אומר, המקורי, האותנטי, אם אפשר לומר כך, אין מושג של פוליטיקה, הכל דת. כן? לא תיתכן בעצם לאומיות שהיא חיצונית לדת. מי שבאופן אידיאלי צריך לנהל את הפוליטיקה, הם אנשי הדת. אחד המקומות המפורסמים שבהם זה מתנהל כך זה איראן. כן? אבל בעצם המשטר באיראן הוא בעצם מבטא את התפיסה המוסלמית הקלאסית. אז איך יכול להיות שיש לאומיות ערבית מודרנית? מי המציא את הלאומיות הערבית? אתם יודעים מי? ערבים נוצרים. הערבים הנוצרים בסוריה, במצרים, הם המציאו את הרעיון הזה שיש לאומיות ערבית, ואפילו אחד המייסדים של הלאומיות הערבית במצרים, ששכחתי את שמו, ישב בכלא, בגלל שהוא כתב דוקטורט, שבו הוא טען שהחליף היה מנהיג פוליטי. זה מדהים, הרי החליף ניהל את המדינה, לא? הוא הפעיל את הצבא, הפעיל את המיסים. אבל זה שהוא כתב, שהוא היה מנהיג פוליטי, זה סתר את אחד מהעקרונות של האסלאם. לכן הוא ישב בכלא על הדבר הזה. הפוליטיקה לא קיימת. זאת אומרת, יש מלחמות, יש מיסים, יש ניהול המדינה, כל זה בידי אנשי הדת. כי זה עניין דתי. בסדר? זאת התפיסה המוסלמית, שהיא הופכית לתפיסה הנוצרית. כן, מה? נכון. זאת שאלה יפה. כלומר, אתה שואל על דבר שדיברנו עליו בהזדמנות אחרת. אז אני לא יכול לענות. בכל הרצון. מה אתם צוחקים? אני פשוט הייתי רוצה, לא, אני, אם היית שואל על משהו שלמדנו עכשיו, הייתי עונה, אבל אני לא יכול להתייחס למשהו
ש... לא, אני מתייחס לזה מהכיוון של שיהדות היא לא דת.
אני עוד לא יודע מה היהדות כן, אז אנחנו נלמד מה היהדות, ואז נוכל לדעת מה זה אומר. כן?
איך הנוצרים השפיעו על התפיסה המוסלמית?
הם לא השפיעו עליה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק ההפך הגמור, זה אנטיתזה. הנוצרים סבורים שהפוליטיקה היא מחוץ לקודש. האסלאם טוען שהפוליטיקה לא קיימת. אתה מדבר על הנוצרים הלאומיים האלה, הערבים הנוצרים. אז הם השפיעו, ודאי. זה אחת ההופעות של התפיסה הזאת, זה מפלגת הבעת. כן? הבעת היום קיים רק בסוריה. אבל זו תפיסה פן-ערביסטית. גם על נאצר. כן, גם על עבדל נאצר, שהנשיא מצרים, גם כן זה השפיע, הרעיון הזה.
בסלנג,
זה?
ביים.
ביים. ביים. כן.
מה זאת אומרת הרבים נוצרים? גם הנביא מוחמד וגם ישו?
לא. מה זה ערבים נוצרים? זה ערבים שהדת שלהם היא הנצרות. אתה אומר, אבל הערבים הם מוסלמים. התשובה היא לא. לא, לא, זה דווקא מאוד מעניין השאלה שלך, כי הציור המקובל זה ערבי, טוב, זה מוסלמי. כן, לא. המוסלמי זה מוסלמי, אבל הערבי זה לאו דווקא מוסלמי. זה לא צריך לדעת. אני רוצה פה להסביר פה משהו. רגע, תנו לי רק שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר משהו. רק שנייה, אני רוצה להסביר משהו. יש ערביות ויש אסלאם. זה לא תמיד היה אותו הדבר. למשל, במשך 1500 שנה, במשך 1500 שנה, לפני שמוחמד נולד, היו ערבים או לא היו ערבים? היו. היו. בני איזה דת? אסלאם ודאי שלא. נכון? חלקם היו עובדי אלילים רגילים, חלקם היו נוצרים, וחלקם היו יהודים. כן? היו שבטים שונים בין הערבים, היו עובדי אלילים, נוצרים, יהודים.
ישמעאלים.
כן, הם היו בני ישמעאל, אבל אימצו את הדתות האלה. 1500 שנה יותר מאוחר, הגיע מוחמד, הציע את האסלאם. התקבל על רוב הערבים. בסדר? זאת אומרת, עד כדי כך שבתודעה, הייתי אומר, התרבותית, קושרים את זה עם זה. כן? מוסלמי, ערבי, כאילו שזה אותו הדבר. למרות שזה לא אותו הדבר. יש הרבה מוסלמים שאינם ערבים. יש הרבה ערבים שאינם מוסלמים. אבל משום מה, המהלך ההיסטורי קשר בין שתי הזהויות. זהות אחת שהיא לאומית ביסודה, הערביות, והשנייה דתית ביסודה, האסלאם. בסדר? עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר שלאורך הדורות יש קשר בין הערביות לאסלאם, עד כדי כך שהשפה הערבית נחשבת בעיני האסלאם לשפת קודש. אבל האם באופן מהותי זה הכרחי שיהיה קשר כזה? האם לא ייתכן שבמשך הדורות בעצם הערבים יחדלו להיות מוסלמים והמוסלמים לא יהיו ערבים? זה בהחלט ייתכן, נכון? רגע, זה בהחלט ייתכן. נכון? כלומר, זה כמו שלמשל, הבודהיזם נולד בהודו, והיום הוא לא שם. אין? היום הבודהיזם כמעט ולא קיים בהודו, והוא קיים במדינות אחרות שאינן הודיות.
באמת?
כן. למשל, בסין, יפן, סרי לנקה, תאילנד, שם נמצא הבודהיזם. דווקא בארץ שבה הוא נולד, ושבתקופה מסוימת הוא אפילו היה שם השליט, שם הבודיזם היום לא קיים. תחפש בודיסטים בהודו, לא תמצא. עכשיו, השאלה היא, כי בעצם הבודיזם הוא לא הודי ביסודו. הוא איזושהי רוחניות, שמי שמקבל אותה, מקבל אותה. מי שלא רוצה, לא רוצה.
ככה גם הנצרות
הרב? הנצרות, ולכתחילה, לא התכוונה להיות לאומית.
לא, אני מתכוון, זאת אומרת, היא לא התחילה, היום הנצרות הרי מזוהה בדרך כלל עם המערב, עם אירופה וארצות הברית.
אתה צודק, היום הנצרות מזוהה עם המערב. אבל אין מניעה תיאורטית לאפשרות שזה לא יהיה כך. בסדר? לעומת זה, מה?
יכולים גם עלינו להגיד.
עלינו אי אפשר להגיד. מדוע? בגלל שהתוכן הלאומי שלנו, והתוכן הכביכול דתי שלנו, הוא אותו התוכן. במילים אחרות, כשנולדנו כאומה, מיד שרתה עלינו שכינה. ואז אין לנו בזיכרון ההיסטורי שלנו שום תקופה היסטורית שבה היינו בלי הליווי של השכינה. כלומר, בעוד שלמשל, ערבי נוצרי, כשהוא מדבר על ערביות, לאומיות ערבית, על מה הוא בונה את זה? על הזהות הערבית שקדמה לאסלאם. הוא אומר, עוד לפני שהאסלאם התפשט, הייתה ערביות, אז בשם הערביות הקדומה הזאת, הם עושים גם את הלאומיות הערבית המודרנית. לעומת זה, אין לנו בזיכרון הלאומי של היהדות שום תקופה שבה לא היינו בליווי של אלוהי ישראל. ומצוותיו. זה הלך ביחד. וזה מה שאומרים בהגדה של פסח. מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? על שום שלא יספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. עד שנגלה עליהן, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה מיד, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, וגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יאכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. מבאר הרב קוק, מה המשמעות של הסיפור הזה? מה זה הבצק של אבותינו לא הספיק להחמיץ? הוא אומר כך, כשהיינו במצרים, לא היה לנו כל חיים לאומיים. מדוע? כי כשאנחנו עבדים, כל אחד הוא עבד למצרי ששולט בו. יוצא לפי זה שאין חיים ציבוריים, זה לא קיים. אז למה היינו דומים? לגרגירי קמח מפורדים זה מזה. ברגע שיצאנו ממצרים, הפכנו לבצק. גרגירי קמח מדובקים זה בזה. מה עושה בצק כשמניחים אותו על השולחן? מחמיץ, תופח. מה זה אומר במישור הלאומי? שכל אומה ברגע שהיא קיימת, יש לה היסטוריה משלה. אנחנו לא הספקנו להחמיץ, זאת אומרת, לא הספקנו לפתח היסטוריה משלנו, מיד הופיע מלך מלכי המלכים וגאה לנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פעל כמערוך שמונע מן הבצק להחמיץ. ומיד נאפנו, הפכנו למצה. עכשיו, אחרי שמצה אפויה, היא לא יכולה להחמיץ. תוסיף טון של מים, היא נשארת מצה. היא לא יכולה להחמיץ. מכאן שהרב קוק לא סובר שרויה. כנראה שהוא רצה לאכול קניידלך בפסח. זאת אומרת, אז זה היסוד של הקניידלך. כדי להראות שהבצק של אבותינו לא יכול יותר להחמיץ. כמו מה אומר הרב קוק? זה בעצם שעכשיו כל ניסיון שיהיה לתת צורה של חמץ לזהות הלאומית של עם ישראל לא יכול להצליח. כי אין נקודה בזמן שאתה יכול להתייחס אליה. אין בזיכרון הלאומי איזושהי זהות יהודית שאיננה קשורה לגילוי שכינה. מובן? לא, זהו, אני בכוונה לא אומר מתן תורה. מתן תורה זה היה 50 יום אחר כך. אבל הוא אומר, כבר ביציאת מצרים נגלה עלינו מלך מלכי המלכים. זאת אומרת שמיד המערוך התחיל לפעול והאפייה הייתה בהר סיני. הוא אומר את זה שוב, לא, אני לא יכול להגיד שוב, כי לא אמרתי איפה הוא אומר את זה. לא אמרתי איפה הוא אומר את זה. אז אני לא יכול להגיד את זה שוב. יכול להגיד פעם אחת. הוא אומר את זה במאמר הנקרא מצה זו, מודפס בחוברת השבת ישראל והזמנים, שמודפסת בתוך מאמרי ראייה. בסדר? בבקשה. עכשיו, אני עוד לא הסברתי לפי זה מה היחס בין דת ללאומיות בתורת ישראל. רק הסברתי איך זה בנצרות ואיך זה באסלאם. איך זה ביהדות עוד לא הסברתי. אבל יש לך שאלה. שאלה יפה מאוד. הבנתם את השאלה שלו? אני אמרתי שהלאומיות הישראלית זה התחיל עם יציאת מצרים. לכאורה הייתה כבר זהות לאומית עברית, עוד לפני הירידה למצרים, ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרים.
70 נפש זה לא
אומר. אני אגיד יותר מזה. אפילו עוד לפני שנהיינו 70 נפש. ברגע שיעקב בורח מלבן, באותו רגע הוא הופך לישות מדינית, והוא קורא בריתות. עם לבן, עם אנשי שכם, עושה מלחמות. נכון? כלומר, הוא כבר איזשהו שבט, גרעיני מאוד, אבל איזושהי זהות לאומית. כשהוא יורד למצרים, הוא מהווה אומה בעצם. כן? יש לו איזה מין הסכם, הסכם תושבות עם פרעו, איפה לשבת, בארץ גושן, בתור אומה. אז לכאורה, זה סותר את מה שאני אמרתי, שנולדנו ביציאת מצרים. הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה. פעמיים נולדנו. נולדנו באמת כשיעקב יצא מלבן, ואז התחילה ההיסטוריה הזאת, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד בתימה לארץ אותם, והשיעבוד מחק את זה. כלומר, הפכנו להיות משהו מחוק, כמו זרע ברחם שנעלם ברחם המצרי, ואז נעשה עובר שנולד מחדש. כלומר, שכך אפשר לומר, שהייתה פעמיים בדת האומה. וזה תואם את דברי הרב פה באורות, בעמוד, רק שנייה, קוף נונה, קוף נונה. נו, איפה זה? הנה, בפסקה ח' באורות ישראל שם. רק רגע, מה אתם לחוצים? אני יודע שיש פה שאלה, אני לא יכול, אני משתדל לאט לאט. כן, כתוב כאן, צורתם של ישראל, אתה נמצא שם? אהרון, כן. צורתם של ישראל צריכה להתברר עם האנושיות הכללית של תוכן האדם, עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, או שמעקב עד ראש הכל הוא מיוחד. כלומר, האם יהודי זה גוי ועוד משהו, או שמלכתחילה זה משהו אחר. ואז שתי שורות אחר כך, נראה הדבר, שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה מיוחדת רוחה מפואר בדרת קודש. כלומר, לכתחילה היה צריך להיות מה שאתה ציירת, אומה שקיימת כאומה, ועל גבי זה באה נשמה מיוחדת. וזה כנראה מה שהיה בימי יעקב עד מות יוסף. אבל התקלקלו העניינים ורוח האדם שקע כל כך בכלל, עד שלא היה יכול להעשות בסיס לקודש אלא אם כן יקלקל אותו, והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל, שצירפה את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריאה חדשה וצורתו החולית נתשתשה לגמרי. והוא חל, כלומר, נולד גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי בצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית יעקב וישראל. אוקיי? ברור? טוב. בבקשה, מה השאלה? פרעו קרא לעם ישראל עם. אני לא בטוח שהוא הראשון, כי כבר אנשי שכם אמרו את זה. כן? אבל זה נכון. זה היה הסוף של עם ישראל הראשון. כן, עם ישראל אז נתשתש. הפך להיות גרגירי קמח במצרים, דרך השיעבוד. השיעבוד ביטל את הצורה הישראלית. ואז נולדנו מחדש, כמו בצק. כן, בבקשה. לא כל העם היה משועבד. אז מה?
מה זה הזמן? זה סותר מה שהרב אומר, שכל העם נהפך לגרגירי קמח. שבט לוי, לא העם
משועבד. שבט לוי, לא. נכון, לכן שבט לוי הוא לא כל כך יהודי. לא, אני אומר ברצינות.
לכן
אין לו נחלה. כן, ברור. כן, בבקשה.
הרב, ביחד לנוצרים, נפח שמות. אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה שאיך הוא מבין?
נו, מה השאלה? אתם אל תריבו ביניכם. זה
מספיק לב.
טוב. הוא אמר שיש הרבה אוהבי ישראל, לכן הוא מבקש שלא תקלל אותם. טוב, אני יודע. טוב, זה לא הנושא. אני עכשיו לא נכנס לריבים ביניכם. כל אחד והעמדה שלו, אנחנו מכבדים כל דעה. נו, אז מה אתה רוצה? יאללה! אני ביקשתי לא לעורר פה דיונים פנימיים. כן, בבקשה.
אז אנחנו רואים במהלך ההיסטורי שהכנסייה כן שלטה במלכים, וכן שלטה...
יפה.
במהלכים פוליטיים לגמרי, זאת אומרת...
אתה צודק. זאת אומרת, למעשה, הנצרות עברה על דברי עצמה, בזה שהיא טענה לשלטון על הפוליטיקה. ולכן גם הייתה ריאקציה נגד זה. מדוע? כי הרגישו את הזרות שיש בעמדה הזאת. זה נמשך הרבה זמן, בגלל שיש הרבה יצר הרע. אבל בסופו של דבר, כשהנצרות התערבה בפוליטיקה, התערבה בתחום שלפי הגדרתה היא היה תחום לא לה. מובן? טוב. כלומר, ההתערבות של הכנסייה בפוליטיקה סתרה מהותית את הכרזת היסוד של הנצרות. הם ידעו, אבל יצר הרע של השלטון זה דבר גדול. טוב, ובכן, עוד לא אמרנו, אם כן, מהי העמדה של היהדות בדבר היחס בין הפוליטיקה לבין הדת, או בין הקודש לבין הדת. כן?
רציתי לשאול, למה הגישה שלנו ללמוד את הדתות האלה?
למה בכלל אני מדבר על הנושא הזה?
למה שלא נגיד אני יהודי, הם גוי, זהו.
למה בכלל לדבר עליהם? כן? פשוט מאוד. אם אתה לא תדבר עליהם, אתה לא תדע מי אתה. כי חלק מהגדרתנו זה הפעולה שלנו. הרי הקדוש ברוך הוא יכול היה לשים את היהודים במאדים ואת הגויים בנוגה. ואז היה מאוד נחמד, זאת אומרת, לא היה לנו בעיות של אנטישמיות. וכל אחד היה חי את החיים שלו. אבל ריבונו של עולם, משום מה, עשה דבר מאוד מאוד משונה, וצריך לשאול אותו למה הוא עשה את זה. הוא שם את היהודים בתוך האנושות. על אותו כדור. אז כנראה שיש פרויקט משותף. אז כדי להבין מי אנחנו, אנחנו צריכים להבין מי הם. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. סגולה מכל העמים. אז אם אנחנו סגולה מכל העמים, אתה צריך לדעת סגולה ממה אתה. ואז תדע מי אתה.
אין חשש להיפגע?
ודאי שיש חשש להיפגע. כלומר, השאלה האם הרעיון הזה הוא מסוכן או לא. שאלתי אליך, איזה רעיון הוא לא מסוכן? האם יש רעיון ללא סכנות? הנלוות אל הרעיון. לפי עניות דעתי, אין. אני יודע, כל רעיון יש לו את הסכנות שלו. כן. אגב, יש, לפעמים אנשים אומרים, אני לא קיצוני, אני מתון. הגדרות מטומטמות. כי הרי, מה פירוש הדבר להיות מתון? איך אתה יודע שאתה לא קיצוני וזה שאתה מתון? כלומר, זה עניין של הגדרות. טוב. אז איפה אנחנו? כן, ביהדות. כן, היהדות. כן, זה גם חשוב, היהדות. שכחתי לדבר על זה. היהדות אומרת שהתורה, ענייני תורה זה קודש, ענייני מלכות זה חול, וכל זה קודש. זאת אומרת, יש לקודש שני ענפים. קודש וחול. במילים אחרות, הרבנים, במוסד המקורי שלהם, הסנהדרין, אינם אלה שהשלטון הפוליטי בידם. גם המלך איננו פוסק בענייני תורה. אבל המלך והסנהדרין, שניהם הכרחיים כדי שתשרה שכינה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אלוהי הכל. הוא אלוהי הסנהדרין, בדיוק כמו שהוא אלוהי המלכות. ולכן, הקודש והחול, שניהם הכרחיים במהלך כלכלת הקודש. כלומר, יש הפרדה, לא כמו באסלאם, שניהם קודש, לא כמו בנצרות. כן. אתה רואה, זה קצת עוזר לנו להבין גם מי אנחנו. כן, בבקשה. מה? הנצרות חושבת שהקודש והחול אין להם קשר זה לזה. ואנחנו אומרים שהקודש והחול הם שניהם ענפים של הקודש העליון. זה הבדל. נכון, כן, מה אתה? מה זה הקודש? זו שאלה גדולה. אני, לצורך הדיון הספציפי, אני נותן את ההגדרה שנתן הרב קוק לנזיר. הוא אמר, המתגלה מתוך התורה שהוא הרצון העליון. תבין, זה מובא כאן בספר... חלק א', במבור, בעמוד 18. כשנשאל הרב בראשית עריכת מאמר הקודש, מה גדר הקודש? והתשובה הייתה, המתגלה מתוך התורה, שהוא הרצון העליון. והרגשתי שרבנו לא נתן כל גדר לקודש לעומק מהותו, קודש הקודשים, כי אם הקודש המתגלה בקדושה. הקודש שערכו אינו נמצא בלקסיקון הפילוסופי, שחושבים שמקומו אינו אלא בדת, הוא עצם חוכמת הקודש, המתגלה בקדושה, המתפשטת בכל העולם. מה, יש קודש וקדושה, זה לא אותו דבר. אנחנו מכירים יותר את ההתפשטות של הקודש, הנקרא קדושה. בסדר? אבל הקודש, שורש היש, זה למעלה מהגדרה. איך אומר הזוהר? מילה בגר מהו, כמו הדבר בפני עצמו הוא. בסדר? כן.
סימנטי, כי שניהם אומרים, הכל קדוש, הכל
לא, 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 יש פה הבדל. לפי האסלאם, מי קובע את ענייני הפוליטיקה? אנשי הדת, יפה. לפי היהדות, מי קובע את ענייני הפוליטיקה? המלך, יפה. לא אנשי הדת. ודאי שיש התייחסות של זה לזה, מתייעצים ביחד, יש גם זכויות וטו של אחד לשני. כן, אבל אני אסביר לך משהו, ההבדל הוא כזה, שבאסלאם אין לגיטימציה לחיים האנושיים. כלומר, המשמעות של בכלל המילה אסלאם זה כניעה, התבטלות. זאת אומרת, האלוה שולט על הכל, לא נותן לשום דבר לבלוט. כן? בעוד שיסוד הבחירה החופשית ביהדות הוא דווקא רחב מאוד. הבחירה החופשית דווקא זה שסומכים על האדם שהוא מכוחו יכול להגיע גם לבגרות. ואז הוא מקיים דיאלוג עם האלוהים.
זה בחיים פרטיים, אבל
לא... לא, אז דווקא בחיים הלאומיים. כלומר, כנסת ישראל, האומה, זאת ישות קולקטיבית שעומדת בדיאלוג עם הבורא. אוקיי? שתי שאלות יש לך. שאלנה.
אחד, אם אני לא יכול להגיד שזה נצרך בשביל שאני אגדיר את עצמי על פי השלילה, אגדיר את עצמיות עם ישראל, אני רוצה... אני רוצה להגדיר את עצמיות עם ישראל על פי השלילה, כי לעולם לא אוכל לגעת בעצמיות של עם ישראל.
כלומר, אתה אומר, האם... כלומר, אתה אומר ביחס למה שהוא שאל.
כן, אני חייב להגדיר...
אני חייב להגדיר את עצמי ביחס לאחרים, כי לגבי עצמי אף פעם לא אוכל להגדיר את עצמי. טוב, יכול להיות, אכן.
זה נכון להגיד את זה?
כן, זה נכון. שאלה שנייה.
ודוד המלך נאמר בחז"ל שהוא היה פוסק הלכות. שזה חלק מהשלמות ש...
דוד המלך היה פוסק הלכות, זה נכון.
שזה חלק מהשלמות שהייתה בדוד המלך, זה שהוא היה גם מלך, גם עוסק בפוליטיקה, גם פוסק.
וגם אספן בולים.
וגם כל דבר.
גם אספן בולים. כלומר, אם יש לך מלך שהוא אספן בולים, האם זה חלק ממלכותו?
רגע, אבל לא...
אני שואל אותך, מלך שהוא אספן בולים, אין לזה שום קשר למלכותו. הוא יכול להיות אספן בולים, מותר למלך לאסוף בולים, לאהוב את זה, אבל זה לא קשור לתפקידו כמלך. מותר למלך להיות תלמיד חכם.
כן.
אבל זה לא מה שמגדיר אותו כמלך.
הוא לא פוסק לטובת... לא פוסק...
גם שדוד המלך היה פוסק הלכות, הוא לא היה גדול הפוסקים בדורו. משיבושת היה גדול ממנו.
הוא לא פוסק לממלכה?
מה? בענייני נידה, שם כתוב בגמרא, שהיו מביאים לו נפלים. מה?
ביחס ל... יחס לאומות...
זה משהו אחר, בתחום הפוליטיקה, אבל לא בתור תלמיד חכם הוא עשה את זה, אלא בתור מלך. חוץ מזה הוא גם היה תלמיד חכם. זה, אין בזה איסור שהמלך יהיה אפילו דתי. זה מותר.
והוא שאב מהנבואה.
מה, את ההלכות הוא לא שאב מהנבואה.
לדעת אם לעשות קשרים...
כן, אבל זאת לא השאלה שנשאלה עכשיו.
למה לא?
לא, כי השאלה שיאיר שאל היא שאלה אחרת. אנחנו יודעים על דוד שהוא היה פוסק הלכות, לא על פי נבואה.
לא.
לא על פי הנבואה. הרי, סליחה, אני רוצה שתבין משהו. אתה אולי יש לך שאלה, אבל אתה צריך להבין מה השאלה שיאיר שאל. כי זה גם התפקיד שלי, לפחות להבין את השאלה שלו. וכדאי שלפני שאתה מקשה קושי עליו, להבין מה הוא אמר. יש בגמרא עדויות על דוד המלך בתור פוסק הלכות. זאת השאלה. כלומר, השאלה שמובלעת באמירה הזאת זה האם זה חלק מהיותו מלך או לא. זאת הייתה השאלה. והתשובה היא לא. כן. הוא פסק הלכות ולא אסף בולים. כן, כי זה הרבה יותר חשוב לפסוק הלכות מאשר לאסוף בולים, ואני מקווה שאף אספן בולים פה לא נפגע. כן.
אז מה זה
רלוונטי
שהרמב"ם אומר
שהמלך
המשיח יהיה
פסק
בתורה?
אז הרמב"ם אומר, כן, מלך המשיח צריך לעסוק בתורה כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בוודאי. כלומר, הוא צריך להיות לא קראי. זאת המשמעות של הדבר הזה. הוא צריך להיות עם יחס חיובי אל התורה, לחכמי ישראל וכו'. והראיה, שאחר כך הרמב״ם מביא דוגמה למי שמסוגל היה להיות המשיח, הלא הוא בר כוכבא. בר כוכבא, עד כמה שאני יודע, לא היה גדול הדור. אבל מה? כיבד את החכמים, עשה מה שהם אמרו וכו' וכו'. הוא היה אדם דתי, ללא שום ספק. יותר מזה, יש לנו הרי מכתב של בר כוכבא שנמצא בחפירות, במערות קומרן. או מאורות ים המלח, מה מצאו שם? שהוא מצווה על אנשי עין גדי, הוא כותב את זה בעצמו. כן? מצאו את הכתב יד שלו, זה מה שמדהים, מצאו את הכתב יד של בר כוכבא. הוא מצווה על אנשי עין גדי לספק ארבעת המינים לחיילים שלו. הוא אומר, אם אתם לא עושים את זה, אני הורג את כולכם. טוב, בסדר. אז זה שם, בסדר, זה לא בדיוק סגנון רבני. הוא מאיים פשוט לחסד את כולם, אם הם לא מביאים עכשיו שני חמורים מלאים בארבעת המינים. עכשיו, אם באמת הוא לא מלך, זה דין גזל, דולב הגזול פסול, אלא מדין מלכות הוא עושה את זה. טוב, אז איפה היינו? כן, אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים עכשיו לקרוא את הדברים של הרב בפנים, הם יותר מובנים עכשיו. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. כלומר, אצלנו יש אחדות בין המושגים של קודש וחול וכדומה. וחפצים הם בדמיונם להשוות את העניין האלוהי הזה המיוחד באופי הישראלי לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה. ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי מצד אחד ואת העניין הדתי מצד שני לשתי פלוגות. ושתיהן יחד נחלו שקר. מזה שתיהן יחד? גם הדתיים, גם הלאומיים, שניהם נוחלים שקר. כן? הדתיים חושבים שהיהדות היא דת, הלאומיים חושבים שהיהדות היא לאומיות. בעצם זה לא יכול להיות, כי כל ענייני המחשבה, ההרגשה והאידיאליות, שאיננו מוצאים באומה הישראלית, חטיבה אחת, בלתי מחולקה היא. והכל ביחד עושה הוא את צורתו המיוחדה. אמנם, כשם שטועים המתאמצים להפריד החלקים הבלתי מתחלקים הללו. כן, כלומר, יש היום מגמות כאלה חזקות מאוד במדינת ישראל. במיוחד המגמה שניסית על כנפי בגץ, כן, בית המשפט הגבוה לצדק, בית המשפט העליון, שסובר שיש להפריד באופן טוטלי את היהדות מן הישראליות. המחשבה הזאת. אז אומר הרב, ודאי שהם טועים. זה לא יכול להיות, זה לא יצא להם. ככה יותר, מי עוד יותר טועה? יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד את התיומת. כלומר, יש אנשים שמאוד מפחדים שזה יצליח, הרעיון הזה של מדינת כל אזרחיה וכדומה. זה לא יכול להצליח. ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שפוכה על הפרדתם המהבלת. מבלי לשים על לב איך צריכה המלחמה הזאת להתכונן. כלומר, אתה תילחם במה? בציונות? אבל הציונות זה חלק ממך. אני אסביר אולי למה הכוונה. היה יהודי אחד בשם אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה היה אחד ממייסדי החילונות המודרנית, היהודית המודרנית. הנחת היסוד שלו זה שהזמן של הדת היהודית נגמר. זהו, לא צריך יותר דת. אפשר, הגדרה חדשה של היהדות, אגב, יש פה כיסא פנוי, מי שרוצה לשבת. הנחת היסוד של בן יהודה זה שעכשיו צריך הגדרה חדשה של היהדות. ההגדרה היא לאומית. וממה היא מורכבת? משני דברים. ארץ ושפה. וכל זה נאמר כדי להרגיז את הרבנים, כי הרי הרבנים חושבים שהיהדות מוגדרת על ידי תורה ומצוות. הנה, אני מבחר אלטרנטיבה, לא צריך תורה ומצוות, מספיק ארץ ושפה. שאלה, איזו ארץ? ארץ הקודש. איזה שפה? לשון הקודש. זאת אומרת, בסופו של דבר, המרכיבים של הזהות החילונית היהודית לקוחים בעצמם מן הקודש. לכן, אפשר לומר, שהחילוניות היהודית נושאת בקרבה את המעצורים הפנימיים של עצמה. בעוד שלמשל באירופה, אחד מהסממנים של החילון זה היה מעבר מהשימוש בלטינית לשפות המדוברות. כי הלטינית זה השפה של הדתיים בכנסייה, ואילו שאר השפות זה שפות חול. אצלנו אין לנו שפת חול שעליה אתה יכול לבנות זהות יהודית. היה ניסיון באמת באירופה, בפולין במיוחד, הקימו את הבונד. שמעתם על הבונד? זה היה ארגון קומוניסטי יהודי. יידיש. כן, שהם יידישאי. כן, הם דיברו על זה שהשפה הלאומית של היהודים זה היידיש.
איפה?
בפולין. כן, זה לא בדיוק הצליח. אגב, יש עד היום הזה איזה מדינה מצחיקה בשם בירוביג'אן, בירוביג'אן, בסיביר, מדינה יהודית שהוקמה על ידי סטלין בזמנו. שם השפה הרשמית היא יידיש, גם כן. זה קיים באופן תיאורטי לחלוטין, זה, אין שם כלום. יש שם כמה יערות וכמה גויים. יש אולי איזה צאצאים של כמה יהודים שם שגם כן. עד היום הזה כתוב בתחנת הרכבת, כתוב בירוביג'אן, ככה ביידיש כזה כתוב. מעניין, היו צריכים למחוק גם כל זכר לעברית. הרי ביידיש יש אחוזים נכבדים של מילים עבריות. אז איך הם עשו? למשל המילה, איך אומרים אמת ביידיש? אמס, נכון? אמס. איך כותבים את זה? א' ממתיו. אבל זה עברית. אז מה הם עשו? החליטו לעשות כתיב חדש. אמס. ככה כותבים ביידיש של בירוביג'אן. אז זה לא עובד, רואים שזה לא... מה? באותיות כאלה, באותיות עבריות, אבל לא בכתיב העברית. להשכיח שהמקור של זה מן העברית. כן, מה אתה אומר?
בטענה
של הרוב,
זאת אומרת, בעניין הזה שבית משפט עליון רוצה להפריד את היהודיות מהישראליות, זה אומר שהם צריכים לעשות אותם קוסמופוליטים.
נכון.
אז זאת באמת המגמה?
לערבב אותנו? המגמה, אתה שואל מה המגמה של הבג"ץ?
זה מה שהם רוצים, אז הם לא יכולים.
לבטל כל מרכיב של הזהות היהודית, בהחלט. אלא מה, יש בעיה, שכיוון שהחוק, חקקו חוק בכנסת, שמחייב גם את הבג"ץ, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. לכן צריך שהיא תהיה גם יהודית. ואז יש פה בעיה של פרשנות החוק הזה. אז השתדלו לתת פרשנות שהיא תהיה כמה שיותר קוסמופוליטית. איך הם עשו את זה? זו, יצא פסק דין, שאלו את דוקטור אהרון ברק, פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הוא היה צריך לתת הגדרה של מה זה מדינה יהודית, במשפט, מבחינה משפטית, מה זה מדינה יהודית, במה היא יהודית. אז הוא נתן איזה פסק דין מאוד מפותל, שהתוכן שלו זה שכל מה שביהדות תואם את הדמוקרטיה, זה נקרא יהודי. זה בערך התוכן. כן, בעצם זה אומר, יהודית כלומר דמוקרטית.
של ישראליות.
אז ישראליות, אז הוא, מה, הישראליות?
כן.
זה תעודת זהות. מי שיש לו תעודת זהות ישראלית. שים לב שזה חדר הרבה לשפה של המנהיגים. כן? לפעמים, למשל, אני שמעתי רמטכ"ל ישראלי ביום הזיכרון לחללי צה"ל. אז הוא דיבר תמיד על הזכות שלנו לשבת כאן. עכשיו שים לב שלא ברור מי היושב איפה. כן? זה הזכות שלנו, מי זה הנו הזה שכלול בשלנו הזה, ולשבת כאן לא ברור מה זה הכאן הזה. כן? לא, זה בכוונה, זה לא סתם. פעם היו אומרים, הזכות של העם היהודי לשבת בארץ ישראל. המילים האלה הפכו להיות מסוכנות. כי מה יהיה עם החיילים הדרוזיים, מה יהיה עם הערבים וכו'. ומה זה כאן? כאן, הרי כאן זה איפה? מאיפה עד איפה? לא ברור. אז מנסים איכשהו לנתק את זה. ודאי שהוא מכניס פוליטיקה, איך לא?
זה יהיה. איך הם חושבים שמשהו כזה יכול...
זה מה שאומר הרב, שזה לא יכול ללכת.
אבל אין חוק כזה.
ישנו, זה לא ילך. מה, אתה חושב שיכול לשנות את האופי של עם ישראל על ידי חוק? חוק לא משנה מציאות. כן. זה כמו שתגיד, אנשים יחליטו שהם כיסא. אז הם לא כיסא. כן. אז מה כתוב כאן? אמנם, כשם שטועים המתאמצים... לא, סליחה. שלוש שורות לפני הסוף. אם היה אפשר להפריד באמת את התכנים הרוחניים שבכנסת ישראל, אלא שהדבר מנוע מפני איזה חוק תורי. כלומר, תגיד, היה אפשר להחליט באופן עקרוני שיהודי חילוני הוא כבר לא יהודי. וכל מה שמונע ממנו להפוך לגוי זה רק בגלל שההלכה אומרת שהוא יהודי בכל זאת. אבל זה מין מניעה חיצונית כזאת. אז הייתה צריכה המלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקים בחלק נפרד מיוחד, לבליה ולחלות את הציוויון, את ציוויונה מעל שמי האומה. כלומר, היינו צריכים אז במקרה כזה להילחם מלחמת חורמה, כמו שעשו החשמונאים. אבל כיוון שמניעת הפירוד היא מניעה מוחלטת, בטוחים אנחנו שהמפרידים, מחזיקי החלקים הבודדים, אינם טועים כי אם בציור דמיונם ולא בפועל הווייתם. כלומר, הם חושבים שחוק יכול להפוך אותנו לעם ככל להאמין. כי באמת, בזה החלק הפרטי, כיוון שיסודו בחיי האומה בכללה, הרי הכל כבר נמצא בו. וצריכה המלחמה להיות מיוחדת רק לגלות להם את טעותם ולברר להם שכל מאמצי חילם להפריד את האחדות הישראלית העליונה לא יעלו בידם. זה מה שצריך להסביר. כן? כלומר, במקום להילחם נגד החילונות, צריך פשוט להסביר לחילונות שיסודה בקודש. יש יהודי אחד שזה מאוד הרגיז אותו הדברים האלה של הרב קוק. זה הסופר הישראלי הגרוע עמוס עוז שאמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, אתה הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. יש רק דבר אחד שהוא לא הבין, שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה לפי הרב קוק, גם זה חלק מתהליך הגאולה לפי הרב קוק. זה מעצבן, כי זה שתלטנות בעצם על הדעות של האחרים. אבל זאת האמת, מה שאולי לעשות. כן.
מה?
אבסולוטי, כן.
עדיין יש פה איזשהו גורם שאני מצטומת הקודש, גם אני לא מדבר רגע על הקודש הבסיסי, אלא הקדושה, הוא עדיין יותר נעלה מהחול, כי החול עדיין גם כפוף אליו. זאת אומרת, גם המלך הפוליטי בעם ישראל שרצה לדוגמה לצאת למלחמת רשות, הוא עדיין צריך שום מעשה נברי. זאת אומרת, עדיין יש פה כפיפות איזושהי לקודש, גם נרצה או לא נרצה. הוא לא עצמאי בפני עצמו לגמרי.
נגיד ככה, המלך זה ברור שכדי לצאת למלחמת הרשות הוא זקוק לאישור של הסנהדרין או דברים כאלה. אבל זה לא שהסנהדרין עוסק במדיניות. זאת אומרת, נגיד הסנהדרין אמרו, דה מה, נראה לנו מלחמת הרשות. עכשיו הם לא יגידו לו איך לנהל את המלחמה. כמה אוגדות לשלוח. זה לא העבודה שלהם. אם הם יעשו את זה, יגיד להם זה לא העסק שלכם.
למה הוא צריך לשאול אותם?
למה הוא צריך לשאול אותם? בגלל שבמלחמת הרשות יש איזו בעיה מוסרית. מה פתאום, לצאת להרוג אנשים רק בגלל שאתה צריך כסף? יש איזה יסוד מוסרי שצריך לעמוד מאחורי הדברים. כן. לא, לא. המלך הוא לא רמטכ"ל והסנהדרין ממשלה. בכלל לא. המלך הוא ממשלה. ממשלה, רמטכ"ל, הוא האגף המדיני. יש דברים שהסנהדרין יכולים להטיל וטו. אז מה? אז זה כאילו, זה מערכת גומלין. זה לא שהסנהדרין יש לו תפקיד של מלכות, אלא יש לו מה לומר למלכות. זה משהו אחר. האם המלך כובש את ארץ ישראל בגלל שהתורה אמרה? מי אמר? לא ברור בכלל. זה נכון שיש מצווה בתורה לכבוש את ארץ ישראל. אבל זה שארץ ישראל היא שלנו והיא מובטחת לנו, זה עוד לפני התורה. כלומר, הזהות הלאומית היהודית יש לה גם ארץ משלה. והראיה שבן גוריון, שלא אכפת לו כל כך מן הרבנים, בכל זאת רצה להקים פה מדינה. מלחמות השם זה לא מלחמות התורה, זה שני דברים שונים. כן? הקדוש ברוך הוא לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם כולו. ואז יוצא שכשהמלך יוצא למלחמה, הוא באמת עושה את מלחמת השם. והוא גם מועיל לתורה. מלחמת מצווה, מלחמת מצווה מה? מלחמת מצווה זה רק בשביל אדמה. נכון. אני לא מבין את הבעיה שלך. על מה אתה מקשה? נכון הוא. כן, אני לא מבין את הבעיה שלך. על מה אתה מקשה? לא, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. בכלל, אני כופר בייחוס הדברים האלה. מה? דברתי על מלחמת הרשות. טוב. איפה אנחנו? וההסתגלות של שלמי המחשבה והרצון הישראלי בכל עומק טבעיותו, דיינו הרבנים, צריכה רק להיות לבקר את החיזיון החלקי מכל עבריו, ולהראות בו בעצמו את כל סימני תמותו וכליליותו בכל, מכל הנושאים כולם, גם מאותם הרעיונות שבעלי הרוח רצו כבר להשיח מהם את דעתם, להקרם ולהקרם מנפשותיהם. כלומר, מה הרבנים צריכים לעשות? להצביע לכל המפלגות בבת אחת. על ידי, כן, זה מה שזה אומר, כי לכל אחד יש תפקיד, יש משמעות. על ידי בירור עניין אמיתי זה, יעמדו סוף סוף כל בעלי התפרדות על ההכרה. כן? כלומר, על ידי שהרבנים יעשו את העבודה הזאת, אז כל בעלי ההתפרדות, כלומר, כל אחד שרוצה למשוך רק לכיוון אחד, יבינו שדי להם לחלות לשווא את כוחם, ותחת להחזיק בחלק נפרד מדומה, שכל השאיפות והתכנים הכלליים של כל האומה כולה בכל הערכה כלולים בו, אלא שהם קיימו מטושטשים ומתוך כך מונים הם מהנפשות המחזיקות בו את צובעם הרוחני, מצמצמים את מרחב רוחם ומדריכים אותם בנתיבות מלאי חתחתים, יותר נוח יהיה להם להכיר באמת את האמת המציאותית ולהחזיק בכל התוכן החי הקודש של אור ישראל השלם בכל הופעותיו בגלוי. כן. למה זה אידיאליסטי מדי? זה אמיתי מאוד. למה? במציאות יש אנשים שאכפת להם... מה? לא הבנתי. במציאות ודאי שצריך להיאבק. פה הרב לא אומר שלא צריך להיאבק. הוא אומר מה התפקיד של בעלי המחשבה הישראלית. או מהו אופי המאבק. כן, התפקיד של בעלי המחשבה הישראלית זה להראות איך יש לכל אחד מקום. מה המקום שכל אחד ממלא. ואז ממילא אתה חוסך הרבה אנרגיות שליליות. זה מה שהוא אומר. כן. בזה יושיעו את נפשם מכל צרה ומחשקים, ויביטו וינהרו אל השם ואל טובו, ולא יצטרכו עוד לענות את נפשם בשברי רעיונות קיים ומטושטשים, אשר לא יוכלו מעבר מזה להיפטר מהם לנצח, ומעבר אחר למצוא להם בירור והערת רוח. כי הם תכנים אשר טובם ולשת חיים הנלהב והעצום לא יתגלה כמעל הכיכר הרחב והשלם, שכל החיים הישראלים במהותם הכלית והשלמה מתראים בו בכל מלוא עזיזותם. מה לא הבנתם כלום? למה לא שאלת? איזה מילה לא ברורה? הוא רוצה להסביר שהמלחמה צריכה להיות להראות את המקום שיש לכולם. כי הרי, נאמר ככה, האם יש, נגיד, במחלוקת בין הימנים לשמאלנים, מי צודק? מה אתה אומר? שני, זאת אומרת, יש צד שבו איש השמאל צודק, יש צד שבו איש הימין צודק, רק צריך לברר מהו. כן? במקום להגיד, בוא נכריע בין שתי שיטות, בוא נראה את הצד הנכון שיש בכל שיטה. ואז ממילא... אז בסדר, אז אחר כך יהיה פרטים. אבל גם בקדימה זה לא כל כך פשוט. זה קודם לזה. גם זה לא כל כך פשוט. בסופו של דבר, אתה יכול לקרב את הדעות יותר מאשר להפרידם. זה מה שהוא אומר. עד כאן להיום. שלום.